יפה, אוקיי. טוב, אנחנו ראינו את פרק ט' ביהושע. ראינו, אם אני מסכם במהירות את הדברים שראינו שם, ראינו את את העובדה שפה אחד נלחמו נגדנו, כלומר, ראינו שלכל הגבעונים זה לא פה אחד, הבנו שגם הגבעונים נלחמים נגדנו, שהפטנט הזה הוא פטנט, זה שהם באים לעשות שלום, זה על מנת לפגוע בנו, על מנת לקעקע אותנו. זה דבר אחד. דבר שני שראינו, זה שיש פה מציאות של חיווי. חיווי, חיוויה, הנחש הקדמון, התייחסות אל החטא של הנחש הקדמון. ראינו בעצם שהם עושים משהו על מנת להפיל אותנו. ההסכם הזה, כמו הנחש, ראינו את ילקוט שמעוני בסוף הדפים, אני מקווה שיש לכם את הדפים של שבוע שעבר, נמשיך להיים בהם היום. טוב, לא נורא, יש לי דף שספיק גם לעכשיו, זאת אומרת שאפשר לצלם את זה בשבילכם עכשיו. דף שהוא רק נוגע לשיעור של היום. תודה, זה בשביל הבנות הבנות ש... או מישהי שאין לה דפים שבוע שעבר. בסדר, אז היינו שם את המציאות הזאת של חטא אדם הראשון, שהנחש החיווי ניסה לפגוע ולמנוע את אדם וחווה מלרשת את הארץ, ואז המציאות הזאת מקבילה למה שקורה אצלנו, שבעצם הם רוצים לפגוע בנו, ולכן הם באים כדי לפגוע בנו על ידי שנחות ברית איתם, שמה נפשך? אם נשמור את הברית, אז אנחנו עברנו מצוות השם, שעשו אוכל ברית. ואם נעבור על הברית, אז זה יותר גרוע. והיה מגיע, אומר, אז זו הייתה המחשבה של הגבעונים, והוספנו עוד ממד אחד בסיסי, שמה שכאשר הגענו למצב הזה, יהושע בא ומה הוא עושה? יהושע בא ולוקח אחריות. ראינו את כל הכוחות שפעלו בשטח שם, כמה כוחות, כמה שמות היו לנו שם, שאנשים שהם איש ישראל, הנשים, הנשיאים, כל הנשיאים, כל העדה, וכו' וכו'. ועכשיו יהושע בא בסוף ולוקח אחריות לכל הבלגן. הוא אומר, כן, אולי טעיתי בדברים, ואני עכשיו חוזר לקחת אחריות, מה שאדם הראשון לא עשה באותו מעשה שחטא אדם הראשון. אך נשאלה לנו שאלה, נשאלה שאלה אחת, וזו השאלה, מה זה את פי השם לא שאלו? ראינו שהיה ביקורת עליהם, איך הם לא שאלו את פי השם, זה מה שיופיע, הדף הזה הוא דף בודד, יש דבר, מי שיש את הבת הדפים, הבת הדפים שבוע שעבר, אז זה מופיע בעמודים 3 ו-4. אבל פה, מכיוון שלי לא היה בדף, אז הוצאתי עצמי רק לדף שאני צריך להיום, אז זה יספיק לנו כרגע למי שאין לה את הדפים אחרים. עכשיו אנחנו אבל לומדים פרק בסוף שמואל ב'. אז בואו נפתח כולנו שמואל ב', ממש בפרקים האחרונים, פרק כף א', ממש בפרקי הסיכום כמעט, שמואל ב' פרק כף א', והיא ראה בימי דוד 3 שנים, שנה אחרי שנה. מה קורה ברעב 3 שנים? זה קשה. זה הכל? אני מניח שברעב 3 שנים מתים עשרות אלפים, אם לא למעלה מזה. אשמח מה אני אומר את זה. כאשר בעוד 2 פרקים, דוד סופר את עם ישראל, ואז בא אליו הנביא, והוא מבין שהוא טעה, שהוא חטא, בא אליו הנביא ואומר לו, 3 אני נותן לך. אני נותן לך 3 אפשר לבחור את העונש. או 3 שנות בצורת, או 3 חודשים לנוס מפני האויב, או 3 ימי דבר. זה האפשרויות שיש, אחד משלושת אלו, ודוד, עכשיו, אני מניח שפחות או יותר הם דומים, ודוד, מה הוא מבקש? פלנה ביד השם כרבים מחמיו, וביד אדם על הפולה. הוא מעדיף, אנחנו אומרים את זה בתחנון, הוא מעדיף מה? ליפול ביד השם במחל בדבר, ולא ליד ביד האויבים וכדומה. אבל שלושת הדברים האלו, אני מבין שבגדול הם שווים. אם בדבר מתו 70,000 בחצי יום, לא בשלושת ימים, בסוף מת השם ריחם, ובחצי יום מתו 70,000, אז כנראה היו צריכים למות הרבה יותר מזה. ודבר כמחלה מדבקת, זה לא 70 כפול 3 או 70 כפול 6, לא יודע כמה זה חצי יום, זה טור עולה, כמה שיותר נדבקים, הם מדביקים יותר, זה מחלה נוראה, כן? הדבר שהיה באירופה בימי הביניים, הרג בין שליש לחצי מאנשי אירופה. מיליונים, מיליונים נהרגו בדבר, לא זה המחלה השחורה, בובות שחורות, לא משנה כרגע, אבל זה היה מחלה שחיסלה בין שליש לחצי אירופה. היה משהו נורא. זה מתפשט, אם אין לך היגיינה בסיסית, אז אתה במצב קשה. אז גם פה אני מבין, קורה משהו דומה לזה, ותכף נחזור לראות מה משמעות הדבר. אולי כבר עכשיו, בואו תראו בדף שהבאתי, ביבמות דף עין ח', למקור 7 בדף של שבוע שעבר, עמוד 3. אמר רב חנה בר עדה, נתינים דוד גזל עליהם, שנאמר כאן מלך גבעונים, והם עליהם גבעונים לבני ישראל. מה הייתה עם הגזל עליהם? אני לא נפרש כרגע את התחלת הדברים. למה דוד גזר שהם לא יהיו חלק מעם ישראל? דכתיב העירה בדוד שלוש שנים שנה אחרי שנה, שנה ראשונה מה עליהם? שם עובדי עבד הכוכבים יש בכם, דכתיב, ואתם אלוהים אחרים, ושתחוויתם להם, ועצרת השם, לא יהיה מטר. יש בצורת, אז מה אנחנו אומרים? כתוב התורה. מה כתוב התורה? שאם נעבוד עבודה זרה, לא יהיה גשם. אז אם גשם, אם אין גשם, מה אני יכול להסיק? אולי? שם יש עבודה זרה. יפה. אז מה עושים עכשיו? יש מסע אדיר, ברור, גדול, אולי אם יש עבודה זרה, או לחילופין, איך לתקן, אולי יש ספיחים של עבודה זרה, עבודת השם לא מספיק מדויקת, לא יודע איך נפרש את הדבר הזה. שנה שלמה דוד עמל, אני מבין שהוא לא עושה את זה לבד, עם צוותים שלמים, לבחון שמה, שאין עבודה זרה בעם ישראל. בסוף השנה מה מתברר? אין עבודה זרה, זאת לא הבעיה. טוב, עכשיו אין מה לעשות בקיץ, נכון? זה גמרנו, נגמר החורף, אין גשם, אין גשם. יש קצת אוכל, נשאר קצת משאר שברה לפני שנתיים, לא יודע, אבל בסדר, מסתדרים. ואז מה קרה? שנייה, וואי, בשנה השנייה שוב פעם רואים שיש בצורת. מה עושים? אמר להם שם עוברי עבירה יש בכם, גילו הריות, הכתיב, וימנו רביבים, ומלכו שלו היה, ומצח אישה זונה היה לך. בעקבות זנות, מציאות של זנות, גם בהפסקת גשמים. אז עושים בדיקה שלמה, או מרוממים, מה שזה לא יהיה, אני לא יודע מה בדיוק עשו שם, אבל לוקחים את עם ישראל שנה שלמה, או חורף שלם, מתברר, זאת לא הבעיה. זאת לא הבעיה. ואז שנה שלישית מתחילה גם בצורת. וכמו שאמרתי, זה עשות אלפי נפטרים. שלישית, אמר להם, אמנם מתאים לנו להגיד עכשיו מה, אחרי עבודה זרה וגילוי עריות, מה? שפיכות דמים. זה לא מה שכתוב, למרות שזה רמוז. שם הפוסקי צדקה ברמי יש לכם ואין נותנים. אולי יש אנשים שנודרים נדרים ולא מקיימים. למה זה דווקא? טוב, זה פסוק. נשיאים ורוח וגשם עין, יש לפעמים עננים ורוחות, ולא יהיה שום גשם. איש מתהלל במתת שקר. אדם מבטיח, כאילו העננים מבטיחים, עננים והרוח מבטיחים גשם, בסוף נהיהו, הם פה שלומרים, זה בעצם מקביל לבן אדם שנודר צדקה ולא נותן בסוף. מתהלל בעננים, מתהלל בנתינה, אבל לא נותן. אז בדקו אם יש בעיה כזאת. עכשיו, למה זה יכול להיות שפיכות דמים? בגלל שבשלוש שנים, כשאין כבר כמעט אוכל, ודאי ליהודי הפשוט אין לו אוכל, אז אם יש לו מה לקנות, אז הוא כבר קנה, יכול להיות שגם אין מה לקנות. אז מכנסים את כל העשירים ובודקים במחסנים מה יש, מה נשאר. ואז באים אומרים, טוב, אין לנו ברירה, צריכים כולם לגייס לטובת אנשים שלא ימותו. כמה אתה נותן? 500 קילו חיטה, מצוין, אתה 700 קילו חיטה, אתה 1200 קילו, ואז עוברים, אבל מה קורה בסוף? הם לא נותנים. ואז מה קורה לבני אדם לעניים? איתים. אז זה גם שפיכות דמים. מי שלא רואה בדיבורו, אבל אני יודע שזה הרבה מעבר לזה פה, תכף נראה. אתם איתי בסדר בינתיים? תעשו לי טובה, אם אני יושב בסוגיה הזאת הרבה, למדתי את זה המון, 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 המון. לפעמים אני ארץ קדימה, ואולי אתם לא איתי, אז תעשו, תגידו, תסביר עוד פעם בבקשה. תגיד, לא הבנו מה התכוונת. דבר אחד לא מספיק ברורים, גם לא הגיוניים. אל תתפשו, עשו לי טובה, בסדר? חסד תעשו איתי. אם לא מובן, תגיד, אני לא הבנתי. אוקיי, בסדר? אז זה המצב, ואז בדקו ולא מצאו, גם זה לא היה. אמר, אין הדבר תלוי בי, מיד בקש מפני השם. מה היא אמר? יש להגיד שהיה ברוב יתומים. אחרי 3 שנים, 100,000 הרוגים, אז הוא ניגש לשאול ברוב יתומים. אפשר לשאול ברוב יתומים? למה לא עושה את זה עד עכשיו? למה לא עושה את זה עד עכשיו? פשוט באמת לא שואל ברוב יתומה, כל דבר. אתם כבר ידים גדולים. אתם מבינים לבד, יש פה בעיה, תפתרו את הבעיה, מה אתם עושים כל פעם לשאול? השם, למה? השם, איזה נעליים לקנות? איזה מידה? אני מתלבט בין שחור לחום. הכל שואלים? מה זאת אומרת? איך לתקוף? תתקפו, מה זאת אומרת? אתם כבר גדולים. למה השם צריך להגיד? אבל יש מקומות שבהם זה לא תלוי בנו. דוד עשה את כל מה שהוא יכול לעשות על פי השכל. כל מה שהוא יודע לעשות על פי השכל, על פי התורה הכוונה. הוא בדק בתורה את הפסוקים, והוא הגיע למסקנה, על 3 דברים האלו זה יכול לקרות, אין עוד. זה ממשיך? אין לי מושג מה? טוב, פה עכשיו צריכים לשאול, בואו לבטומים. צריכים להיעזר בכוחות לא רגילים. ומה התשובה? פסקה ב' ויאמר השם אל שאול ובית דוד אשר מיד הגבעונים. אל שאול שלא נספד כהלכה, לבית דמים על שהמית הגבעונים. בואו נחזור לפרק, אני חוזר, נקרא את הפסוקים, עוד פעם, שמוע ב' פרק א', ויהיה בית דוד 3 שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד פני השם, ויאמר השם לשאול ובית דמים שהמית גבעונים. ויקרא המלך גבעונים, ויאמר להם, אני בתוך הפסוקים, בסדר? והגבעונים לא מבני ישראל, כי אם יהיתם הורים, בני ישראל נשבו להם, ויקשו לקותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. דוד, שאול סליחה, ביקש לקנות על הגבעונים. הוא קינה בהם על העורמה, על מה שהם עשו לנו, רימו אותנו, שיקרו אותנו. ואומר דוד על הגבעונים, מה יעשה לכם? אז השם אומר לו, בגלל הגבעונים. אז דוד פונה לגבעונים, בואו נראה את הפסוקים, ובמה אכפר? וברכו את נחלת השם. הסיפור בידיים שלכם עכשיו. הסיפור בידיים שלכם. מה אני יכול לעשות כדי לכפר על זה ששאול פגע בכם? והיו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב משאול וביתו ואין לנו איש למית בישראל. הבעיה שלנו זה לא הבעיה מה? לא כלכלי ולא של נפשות, נכון? מה אומר דוד על זה? אז מה הבעיה? ומה אתם עושים? אני אעשה לכם. אם אין בעיה של נפשות ואין בעיה של כסף, אז מה שתבקשו אני אעשה. מה הם ביקשו? ואמרו אל המלך, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו, נשמדנו מתייצא בכל גבול ישראל, יותן לנו 7 אנשים מבנה והוקענו מלשם בגבעת שאול בחיר השם. אז מה הם מבקשים? להרוג 7 צאצאים משאול. מה הם אמרו לפני רגע? מה? שהם לא מבקשים נפשות. ודוד הבטיח להם, בסדר גמור, מה שתבקשו. מה הם אמרו בדיוק? תקראו את הפסוק עוד פעם. מה הם אמרו שאין להם? שאול גרם להם לא להתייצב בכל גבול ישראל, הוא רדף אותם בצורה זו או אחרת. כמה דרכים שהוא פגע בהם. אני חושב בראש ובראשונה, איפה הוא העמיד את המשכן? איפה המשכן היה חינוב, עיר הכהנים? בגבעון. למה הוא העמיד את המשכן בגבעון? באותו סיבה, בירושלים, הבית משפט המחוזי ברחוב צלח הדין. היו תקופות שהרבה אנשים לא אהבו להגיע לשם, אולי אפילו גם עכשיו. למה זה בצלח הדין? מאוד פשוט. אתה שם בית משפט באמצע אזור ערבי, מה זה דואג? שמה? שכל הזמן יהודים כנסו ויצאו משם. זה לצמצם נוחות ערבית. מאוד פשוט. אם יש מקום שאין יהודים, אז מה קורה? אז הם שותים. אם אתה שם את המשכן באמצע הכפר שלהם, מה יקרה? כולם עולים לרגל ורומסים את ה... דוחקים אותם הצידה. ויש שכנראה ש... משהו פגע בגבעונים. והבטיחו להם לפני 400 שנה שלא יפגעו בהם. אז הוא מתאר פה מציאות שבו הם נהרגו בעקבות זאת. עכשיו, אני לא יודע עד כמה נהרגו. חז"ל באים ומכוונים אותם לצד אחר, אבל אני חושב שזה כנראה אותו כיוון בדיוק. יש פה פעולה שהוא עושה, שהוא מצמצם, הוא לא מקיים את השבועה שלו, את השבועה של עם ישראל לפני 400 שנה. הוא מקנה להם, הוא מקנה לעם ישראל. ואמרנו את זה, מה מגיע להם לעשות להם? להרוג אותם, הם רימו אותנו. הם רימו, אז מה אם הבטחנו להם? אבל הבטחנו להם ברמאות. אמרתי, מה יהיה אם אדם בא לקנות רכב, ואמרו לו שזה רכב של 2014, ונסע 50 אלף קילומטר, מחיר זה וזה. בסוף מתפרר שזה לא 50, זה 350 אלף קילומטר, זה לא 2014, 1914. והוא מבקש עדיין את הכסף שמגיע לו, שהתחייבנו. מה זאת אומרת? זה לא מה שדיברנו בחוזה. בחוזה דיברנו רכב אחר, אתה רימית אותי. צריך עכשיו לשלם לך, בגלל שנתתי רכב טרנטלה. מה זה פה הדבר הזה? קח את הרכב, לא רוצה, זה מקח טעות. עבדת עליי, לא רוצה. הם רימו, אמרו שבאנו מקזחסטן, לא יודע מאיפה. אז מארץ רחוקה באנו אליכם. אבל מה? ראינו ברמב״ם. הרב אומר שאינו יכול להרוג אותם, אבל היה בזה חילול השם. אני רוצה להגיע לעומק הדבר הזה היום, אמרנו שרצו לפרש את זה, למה זה חילול השם. אז מה משמעות הדבר הזה? בואו נראה הלאה את הדברים, לא כל כך פשוט פה. אז בעצם הם עבדו באותה שיטה כמו שעבדו לפני 400 שנה, גם עכשיו. הם רימו אותנו, הם רימו דוד, מה הם אמרו לו? אנחנו לא מבקשים נפשות ולא כסף. רק איך הם אמרו את זה? מה כתוב בפסוק? מה כתוב בפסוק? מה הם ביקשו? מה הם אמרו? מה זה? ו? משמעות בפשטות שמה? אין פה לא תביעות כלכליות, פיצויים, לא פיצויים ולא נפשות. אבל מה הם אמרו באמת? אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד מעם ישראל, ואין לנו פיצויים כלכליים מבית שאול, אלא מה? להרוג מבית שאול. עבדו על דוד, הם עבדו עליו. ודוד הבטיח להם, אם זה מה שאתם אומרים, מה שאתם אומרים, אני אעשה. עכשיו גם אל תשכחו, שכשהוא אמר לו, הם הבעיה. עד שלא נפייס אותם, לא יהיה גשם. וואו. אז הידיים של דוד די קשורות פה. אומרת הגמרא, הוא ינסה לפייס אותם. ינסה להוריד אותם מזה, הם לא הסכימו. הוא ניסה לפייס אותם בכל מיני צורות, הם לא הסכימו. הם רוצים שבעה צאצאים של שאול להרוג אותם. בואו נראה. פסקה באמצע פסוק, שימו לב פסוק ו'. והם המלך, אני אתן כמו דממה כזאת, ומה דוד מבין? אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. וכמו המלך המפיבו שבין יונתן בן שאול לשבועת השמר שבין יונתן בן דוד בן יונתן בן שאול. וכך המלך את שני בני רצפה בתאיה, אשר ידע לשאול את הרמוני ואת מפיבושת, ואת חמש בני מיכל בת שאול אשר ידע להדיע בן מזהה מחולתי, ואת ניבד היוונים וקירו היה לפני השם ויפלו שבעתם יחד, והמה הומתו במקצה בראשונים בתחילת קציר סעורים. אז מה דוד עושה? את מי הוא הורג? את מי הוא לא הורג? סליחה. את מי הורג ואת מי הוא לא הורג? את? לפי בושת בן יונתן, סליחה, הוא לא הורג אותו. ואת מי כן? שני הבנים של פילג ושאול, ועוד חמישה ילדים של מיכל. שהייתה נשואה לאדריאל בן ברזילי המחולתי. מיכל הייתה נשואה לאדריאל? למי מיכל הייתה נשואה לפני דוד? אתם מכירות? איך קוראו לו? פלתי בן לאיש. שאול פעמיים הבטיח את בנותיו לדוד. את מירב הוא הבטיח לדוד אחרי, אם הוא יביא לו 100 עורלות פלישתים, הוא רצה ככה שהפלישתים ירגו אותו, אבל הוא צריך להרוג 100 פלישתים. ושאול לא החשיב את הקידושין הללו, והגופות לא שווה שום דבר, זה לא שווה פוטה, הוא לא הסכים לזה, ואז הוא חיתן אותה, את מירב, עם אדריאל בן ברזילי, מחולתי. מירב הייתה נשואה לו. ואז, כאשר פעם שנייה הוא קידם את הסוגיה הזאת, והוא חיתן את דוד עם מיכל, אחרי זה, כשדוד ברח, שאול קידש את מיכל לפלתי בן לאיש. וכשדוד, אחרי שהוא נהרג, אבנר בן נר בא אליו, הוא אומר, קודם כל, את אשתי להחזירי, בבקשה. מי אשתו האהובה של דוד? מיכל. ומה משמעות הדבר? משהו פה מבולבל ומבלבל. הבנתם את הבעייתיות שיש פה? חז"ל אומרים משהו מאוד, מאוד מעניין פה, שבאמת מירב נפטרה ומיכל גידלה את ילדי אחותה. עכשיו, אני מגיע לנקודה הזאת, אני קצת נסער בעקבות מציאות אישית. ביתי טליה שתחיה הייתה בשריפה גדולה. לפני הרבה שנים הייתה דליפת גז בבית שלה, ובבוקר פרצה שריפה, ושריפה ענקית, ענקית. זה היה משהו נוראי, והיא נכוותה 85% מהגוף, כוויות, בעלה 65%, והילדים, למזלם, הילדים היו איתם בחדר. הגיעו, שני הילדים הגיעו לישון במיטה, במשך הלילה כל אחד מצא את הזמן, וזה הציל את החיים של, 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 שלהם, של הילדים. וישעה אז, הבת שלי התעוררה, והיא הרגישה את הגז, היא הריחה, הם לא קמו בזמן. והיא הבינה שיש גז בבית, והיא זכה סיפור המון שנים, איזה משפחה, קרובים רחוקים שלנו, שקרה דבר כזה בהר ציון, והיא פתחה את החלון, וכשהחמצן נכנס, זה גרם לפיצוץ. אז היא זכה את הסיפור, אז היא פתחה חלונות קצת, אחת, שתיים, פתחה את הדלת, ובכל זאת פתאום אף אחד לא יודע למה, אמרו יכול להיות שמישהו יתקשר בפלאפון, מישהו ידליק אור, אבל לא ידוע שזה מה שקרה, פתאום פשוט כל הגז התלקח, שריפה ענקית. הבית פשוט מבחרת כדור אש ענק. זאת, מה זה כדור? הכל פוצץ, זה לא הרס אדיר בבית. ועד שהייתה בדיוק בפתח של הבית, כל הבגדי לילה נשרפו לה, צרכה אש, 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 חזרה חזרה לראות איפה ילדים. תפסה איזה סוודר, והיא נכנסה, כל הדרך זה כמו מהדלת שם עד הדלת הזאת, זה כל הבית, הקצה מקצה לקצה. ואיך שהיא נכנסת, בדיוק בעלה זרק את הבן החוצה, אחרי זה את הבת, ואחרי זה, והוא בדיוק יוצא מהחלון, זה בבית קרקע כמובן, והיא יצאה אחריו, 85% כוויות, דרגה חמורה. מכמה, 10 שניות, 15 שניות, כמה זה זרקה? אנחנו אז לא הבנו מה זה קביעות בכלל, לא ידענו מה זה. אבל פינו אותם בשני אמבולנסים, ביתי ונכדתי אמבולנס אחד, והבת השנייה נסע איתה, והחתן והנכד, והחתן, יש לנו שני בנות שקוראות במעון, והחתן נסע עם גיסו, וכך הם צאו, דיברו איתנו, הכל בסדר, אני לא ידעתי מה זאת אומרת קביעות, לא הבנו מה זה. זה חתיכת סיפור, ודאי 85%. זה... למדנו שהאור מאוד מאוד חיוני לנו, וכשהאור נשרף, אין מה שמגן עלינו בחיים. זה לא יאמן. יש הרבה מה לספר, אבל אנחנו יודעים עכשיו, נכון. אבל מה שאני אגיד, רק דבר אחד, בדרך, ביתי אומרת לאחותה, חלי, אני מפקיד בידיים שלך את ילדים שלי, והיא לא ידעה לאן היא הולכת, עולם הזה או לא, והיא ביקשה ממנה לשמור על הילדים שלה. רחלי שלי לא עזבה אותם לרגע, זאת אומרת, גם כשתליה כבר התעוררה אחרי 42 יום, היא התעוררה וחייה ניצלו, לקח 42 יום של מאבק אדיר בטיפול נמרץ. אבל גם אז היא לא עזבה אותם, היא לקחה על עצמה, היא לא באה לבקר אותה. היא לא באה לבקר את אחותה, היא שמעה על הילדים. זה היה כמו צוואה, ברוך השם, צוואה לחיים, זה נגמר בסדר. אבל עכשיו, אני, כשאני מספר את זה, אני דומע. אני מראה את המשפט, אני בוכה. זה היה רגע לא פשוט, זה גם היה תוך השנה שצביקי שלנו נהרג. זאת אומרת, זה היה השנה לא קלה כל כך, בלשון עדינה. זאת אומרת, אז היה לה אח שמת לפני, בדיוק, זה היה יום י"א חודש. זה היה חתיכת סיפור. עכשיו תחשבו לרגע על מיכל שהיא מגדלת את חמשת הילדים של אחותה. צוואה לחיים. ואז בא דוד ואומר מה? אגב, מי זאת מיכל בשביל דוד? אשתו אהובה, לא סתם. חזר מזה אשתו אהובה. וכשהוא לוקח את חמשת הילדים, של מי הם? לא פחות שלה משלו. לא פחות שלו, משלה. זאת אומרת, הוא לוקח את חמשת הילדים האלו שהוא מגדל אותם בבית שלו. הוא מוכן להרוג אותם. זו מציאות מאוד מאוד לא פשוטה. ואת מי הוא לא הורג? את מפלו של בן יונתן. למה? מה כאילו בפסוק? מה? בגלל הברית. הברית, השבועה. אנחנו עסוקים, מי שלא עומד, הדבר האחרון שדוד בדק, הוא כבר כאן היה קרוב קרוב, אנשים שלא עומדים בדיבורם, אחרי זה מגיע, שאול לא עמד בדיבורו כלפי הגבעונים, והוא עומד בדיבורו כלפי יונתן, הוא הבטיח לו שישמע בניו, אבל הילדים שלו, כלומר, של גיסתו, של אשתו, שהיא מגדל אותם כמו ילדים שלה, אותם הוא אין לו ברירה, הוא מנסה לפייס, הם לא מוכנים להתפייס. הם לא מוכנים להתפייס. בשלב הזה, הוא דוחק אותם מעם ישראל. הלכתית, עשו את חתן איתם יותר. אין, גם אם התגיירו, עשו את חתן בגבעונים. זה גזירה, זה מה שכבר התחילה, דוד, הם לא רחמנים. אין. מי שלא רחמן לא שייך לעם ישראל. הם לא רחמנים. הם נדחו מעם ישראל. זה חשבון מאוד לא פשוט, אבל דוד מבין שאין לו פה ברירה. אחרי שהוא שאל בשם, הגבעונים, הוא נפל בפח והבטיח להם, כשהוא לא הבין את דבריהם נכון, הם רימו. אין לנו לא כסף וזהב משאול ולא נפשות עם עם ישראל, הוא מבין, כאילו אין לנו בקשה לא פיצויים ולא נפשות, לא נקמה. כן, מתברר שהם נקמנים עד הסוף, שום רחמנים, שום דבר. ואז הוא נותן להרוג אותם. שנבין מה זאת אומרת המציאות הזאת. והורגים אותם, והם נשארים תלויים חצי שנה. חצי שנה, בואו נראה את המשך הפרק. פסוק ח', וכך אמר את שני בני רצפה בת איה, שילדה לשאול את אלמוני ואת מפורש, ואת חמש בני מיכל בת שאול, שילדה לדיה בן רוזאי מחולתי, ויתני ביד הגבעונים והקיום והר לפני השם ויפלו שבעתם יחד והמה הומתו בימי קציר בראשונים בתחילת קציר סורים. זאת אומרת, זה סביבות פסח. ותיקח את רב התאיה את השק ותתאו לה אל הצור מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים. ומפסח עד חשבן היא נשארת ליד הגופות של ילדים שלה ושל חמשת הילדים של מירב, ולא נתנה עוף השיים לנוח עליהם יומם ותחילת עשה ללילה. זאת אומרת, היא שומרת עליהם 24/7. ויגאל דוד שעשתה לצמות בתאיה פילגי שאול, ואיך דוד יקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו. זאת אומרת, אז נזכור רק, אנחנו בסוף שלוש שנים הגענו כבר לפסח כשהוא עושה את זה. אז אין גשם, זה לא שיש פתרון לבעיה. בינתיים כל הקיץ אין גשם, לא אמור להיות גשם בקיץ. ואיך דוד לקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו מאת בעלי יבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן, אשר תלאו שם פלישתים ביום הכות פלישתים את שאול בגלבוע. הרי הפלישתים שמו לבזות את שאול, שמו את גופתו, תלו אותו על חומת בית שאן, אז באו אנשי יבש גלעד בלילה והורידו את הגופה מעל החומה וקברו אותו ביבש גלעד. אז עכשיו בא דוד, שנים רבות אחר כך, הוא לקח, והיה משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, ויסרו את עצמות המוקעים, שבעת הילדים, והקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין בצלע, בקבר קיש אבי, ועשו כל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוהים לארץ אחרי כן, אז ירדו גשמים. כן. רצפה שמרה על הגופות של ילדים שלה, אחרי שנהרגו. והשאירו אותם תלויים חצי שנה, היא פשוט שמרה שלא יגעו בזה, לא עופות ולא זאבים ולא שואלים ולא שום דבר. היא פשוט ישבה שם, היא שמה שם שק, לישון על השק, להתנמנם קצת ולשמור שבעלי חיים לא יגעו בגופות הללו. דוד בעקבות, יפה, הערה נחשבה טובה, דוד בעקבות החסד הזה שהיא עושה, הוא מתעורר לתקן את החצי השני. אני אגיד לו, מה לו? בגלל שאול והגבעונים. ופה צריכים לשים לב, זה מה מאוד מאוד מעניין. שאול חטא, נכון? שהוא מחק את הגבעונים. ואף פי כן, חלק מהבצורת בא בגלל מה? שלא כיבדו את שאול מספיק כשהוא נהרג. מלך נהרג, צריך לכבד אותו. עכשיו זה טוב, זה מלחמה ובלגן. אבל לא הספיטו, לא הייתה שום אזכרה ממלכתית כמו שצריך. אז דוד מבין, עכשיו צריך לעשות אזכרה ממלכתית. אבל הוא פושע! הוא אומר, מה פתאום פושע? הוא מלך ישראל, שטעה. הוא טעה בדבר הזה. אולי טעה בעוד דבר. אבל זה שהוא טעה, זה לא אומר שלא צריכים להספיד אותו. כל דברים מדהימים שהוא עשה. הוא עושה דברים מדהימים. מלך הראשון בישראל. יש לנו מחלקת על כל מיני דברים שהוא עשה, נכון. אבל צריכים להעריך אותו, להספיד אותו כמו שצריך. טוב, אי אפשר להספיד אחרי שנה, 50 שנה, 20 שנה, כרגע, 10 שנים, לא משנה. אבל לכבד אותו ולקבוע אותו כמו שצריך. טוב, אבל הדברים עדיין מורכבים קצת. בסדר, עד כאן הפרק מובן? בואו נבין עכשיו, נראה את הגמרא פה. אני קופץ ל... לדלית, ויקח המלך את שני בני רצפה בתאיה, לא, סליחה, סליחה, טעות שלי, פסקה ה' בגמרא. וזה, אני פסקתי את זה בפסקות, בגמרא אין פסקות כאלה, בסדר? תחפשו בגמרא, שלא תמצאו, זה לא קיים, זה פשוט כדי להקל עלינו את הלימוד. והכתיב, לא ימתו אבות הבנים. כתוב התורה, לא ימתו אבות הבנים, אסור להרוג בנים באבון אבותם. אמר בחייה ברבה ברבי יוחנן, מוטב שתעקר עוד אחד מן התורה ואי איתך לשם שם בפרנסיה. מה? עדיף לעבור עבירה, כתוב שאסור לרוג אבות, הבנים על אבותם, שלא הורגים בנים באבון אבותיהם. אומרת הגמרא שמה? כן. עדיף לעקור מצווה, לעבור עבירה, ומה? שלא יהיה חילול השם. זוכות חילול השם? הרמב״ם אמר לנו, למה קיימנו את השבועה? בגלל חילול השם. בדיוק השורות לפניכם, מי שיש לדלפים. זה סוף הרמב״ם, זה בדיוק לפני הגמרא הזאת. זה שבע וסוף חמש, אותו עמוד. אז שם המשפטים, המשפט האחרון ברמב״ם, שהיה צריך בעצם להרוג את הגבעונים. ולמה לא עשינו את זה? בגלל חילול השם. אנחנו בונים בדבר הזה עוד רגע. נסה להבין את זה. הנה, פה, בגלל חילול השם, אז עברנו על עבירה. ממשיכה הגמרא. ואומרת, מה? אני מדרג לשורה הפסקה בתוך ה' והכתיב לא תלין נבלתו על העץ. אומר ביוחנן, הרי אסור, צריך לקבור אדם יום, ביום שהוא נפטר. להשאיר אותו שם במשך חודשים? למה דוד עושה את זה? אמר ביוחנן שבשום עניין הוא צדק. מוטב שתקה אותה אחת מהתואר והתקדש שם שם בפרסיה. לעבור עבירה כדי שקידוש השם? למה זה מקדש את השם? מה איזה קידוש השם היה? הגמרא תפרש לנו. שהיו עוברים ושבים ואומרים, מה טיבן שאלו? היו אנשים עוברים שם. זה הבירה של, זה היה הבירה פעם, מקום מאוד מרכזי. עוברים שם אנשים ושואלים, מה הגופות הללו? גויים, עוברים שם, מה הגופות הללו? זה הבנים של המלך שלנו. כן? הלוא בני מלכים הם. ומה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרורים. הם פגעו בגרים סוג ד', גרים גרורים. הם לא התגרו באמת. הם לא גרי תושב אפילו. הם רימו אותנו. אמרו, אין לך אומה שהוא ידבק בה כזו. הגויים שראו את הגופות חצי שנה, מה הם אמרו? אין עם צדיק כמו עם הזה, שראו ידבק בו. למה? ומה בני מלאכים כך, אם הם, כך הם עושים לבני המלך שלהם, שפגע באזרחים סוג ד', הם הורגים אותם, בני עדותות אחת כמה וכמה, אם סתם בן אדם פשוט יפגע בגר גרור, באזרח סוג ד', ודאי ידרשו ממנו. ומה גרים גרור כך, אזרח אחת כמה וכמה? אם סתם פוגעים ביהודי אחר, בטח שגיבו. איזה חברה מתוקנת זאת. זה הקידוש השם. ומיד מה? נתפסו הישראל 150 אלף גרים. כן, סליחה.
זה עדיף כאילו, לא יודעת, שלא יהיה
קידוש השם, זה שלא יהיה קידוש השם. אפילו לא דיון לחיות אותם, להשאיר אותם תלויים כל הזמן. שזאת בעיה. אבל צודקת, נכון, בעצם גם להרוג בנים בלבות. שאלה נפלאה. שאלה נפלאה. מה, מותר להרוג בן אדם כדי כדי שם שמיים? זה עבירה. זה ודאי עבירה להרוג אותם. מה יכול לצאת טוב מעבירה? זה נכון שפה יש בעיה. כל הבעיה שלקח דוד שלוש שנים עד שהוא מגלה את הבעיה, עד שהשם הולך ברוח הקודש. הגבעונים הם פתרון. והגבעונים הוא מנסה לפייס אותם, הוא לא מצליח לפייס אותם. אז המסקנה שלו מזה מה? לא מני סלמה. חלס, אתם מנותקים מאיתנו, גם אם תתגיירו גיור מלא, לא מתחתים בכם, אף פעם. זה הגזרה של דוד גזר, אבל הוא בפלונטה פה, והם עבדו עליו, וזה ממשיכים את השיטה שלהם, לשקר ולעבר. ודוד מחליט פה החלטה שעדיין לא מובנת לי. למה זה קידוש השם? לא הייתה קידוש משמעות התורה הקדושה? כן, נכון, יכול להיות שמות לראות עשרת אלפים איש, אנחנו דבקים בתורה, מה זאת אומרת? למה לוותר על מצווה? בן אדם יגיד כמה זה חשוב, לקרב בחוקים, אנחנו נעבור על בעיות של גילוי עריות, חיבוק ונישוק, כדי שאנשים יבינו שאנחנו אנשים טובים. מה הדבר הזה? מעבירה תעשה מצווה? קידוש השם? מה פתאום? איזה דבר זה? הם ראו איך מגיבים למי שפגע בחלש. אם ככה אנחנו הגבנו לפגיעה בחלש, שרגנו את בני המלכים שלנו, בגלל שהם, הסבא שלהם, פגע באזרחים סוג ב' בחלשים, זה אומה מדהימה. אומה מדהימה. שמה?
Yeah.
לא בכך, מספרים בדיחה. למה שמעון ולוי היו צריכים, כאלה גיבורים, למה היו צריכים למול אותם ואחרי זה להרוג אותם? שיכנסו במלחמה דוח, בלי למול אותם. אז בבדיחה אומרים, החשבון היה מאוד מאוד פשוט. אם היינו הוגים אותם, כל היום מתנפלים עלינו. אחרי שהם בעלו אותם, הם יהודים, לא אף אחד לא אכפת שהוא גם יהודים. אבל... כלומר, האם אכפת מזה, אם היום היו עושים דבר כזה, מה היה קורה? טוב, שאלה טובה. אני מבין, בכל מקרה זה היה חשבון, והחשבון כאן הצדק, והפסוק אומר, שזה הביא 50 אלף גרים, שהתגרו ותפספו. אנחנו צריכים גרים? אבל תתספו 150 אלף גרים, למה ישראל בשלב הזה? מעניין. אבל עדיין יש פה שאלה גדולה, ואני חושב שפה אנחנו נוגעים בנקודה מאוד מאוד משמעותית. מה זה חילול השם או קידוש השם? הגמרא אומרת שבמסכת יומא רבי יוחנן, יש כמה אמורים, אחד אומר שכשהוא הולך דל דמות בלי טלית ותפילין זה חילול השם. אחד אומר אם הוא קונה בשר בתליז בהקפה באשראי זה חילול השם. למה זה חילול השם? למה זה חילול השם? אם רואים אותי קונה בשר באשראי, כבר זה לא אשראי שלנו, זה אשראי של פעם, שאתה בקפה, אתה... הוא רושם, אתה משלם בסוף החודש. לא בכרטיס אשראי, הוא מקבל מיידי בכרטיס אשראי. אבל אם אני לא משלם במקום, מה יגידו אנשים? אחרי זה לך לתבע את הרב. לא משנה, שיהם אחר כך, לא שיהם אחר כך. אנשים יראו, בטח, הוא נותן השגחה פה, הוא מקבל את הבשר בחינם, כל מיני דברים. לא מה, זה לא נכון. אומרים האמוראים, זה בבום זצ"ל אמר לנו פעם, חילול השם זה הכל לפי הנסיבות. לפי הנסיבות. זה לא דבר שאתה מגדיר אותו בהגדרה מאוד מאוד מרובעת, פשוטה, זה חילול השם. לא. אם אנשים, וכמו שאת שואלת בעצם, יכול לצפות אולי לדבר אחר. דוד הכיר את המציאות כנראה. יכול להיות שאצלנו המציאות באמת הייתה הפוכה, והחילול השם היה צריך לבוא בצורה אחרת, אני לא יודע. אבל זאת נקודה מאוד מאוד לא פשוטה. שמה? שהגדרת קידוש השם וחילול השם, הכל הכל הוא יחסי. וממילא למה? פה אני אחזור לכם עכשיו עוד שלב אחד. חילול השם ביחס לאומות העולם זה עוד גדר. מה יגידו עליי השכן אם יראו, מה יגידו על רב גדול, שיראו אותו קונה בלי לשלם, זה דבר אחד. מה יגידו על עם ישראל כשיראו אותם שהם לא עומדים בדיבורם? אבל הם אומרים אותנו! זה הכל המהות אחד! נכון, אבל העמים לא יפרשו את זה ככה. יגידו, היהודים האלו איזה גנבים שקרנים רמאים. וכדי למנוע את החילול השם הזה, מותר לנו מה? לעשות עבירה. לדוד, לא לנו, כן. דוד, היה לו את היכולת הזאת להגיע למסקנה הזאת, המדויקת, לגמרי. שמה? עדיף לעבור על דבר השם ולא יתחיל שם שמיים, והתקדש שם שמיים. כלומר, מציאות בינלאומית היא לא המציאות שיש פה בתוך המדרשה, או בתוך קריית ארבע, או בתוך מדינת ישראל. גם פה אנחנו פוגשים כל מיני דברים שיכול להתפרש כחילול השם בצורה כזאת או אחרת. רב אומר דבר מסוים וכולם מפרשים אותו בצורה שלי, ויוצא מזה חילול השם. צריך לדעת איך אמרת את הדברים, שאנשים לא יטעו בדברים שלך, וכן על זה הדרך, זה חילול השם. לא כאילו בשום מקום שאם תולים ברב שהוא התכוון למשהו, יש פה בעיה. לכן המציאות הזאת שאנחנו פוגשים פה ודווקא פה הוא מאוד 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 משמעותית. למה? אנחנו נשארנו שאלה אחת פתוחה בספר יהושע. מה היה הקושיה שנשארה לנו שם בפרק שלנו? מה זה? את פי השם לא שאל. אמרנו, איך אני יודע שצריך לשאול פי השם? הרי אני לא אמור לשאול פי השם בדברים. אם הייתי יודע שעובדים עליי, אני צריך לשאול פי השם. אבל אם אני יודע שעובדים עליי, אני לא צריך לשאול פי השם, שאני יודע שעובדים עליי. ואני לא יודע שעובדים עליי, כמו שבהתקפה על העי, או לא יודע, כל התקפה, אני לא אמור לשאול כל דבר, איפה לשים וכמה כוח, ואיפה, ואיזה פלוגה תוקפת, ואיזה פלוגה תוקפת. זה עובד לבד. אז גם פה לכאור אותו דבר. פה יש התמודדות עם מציאות אחרת. מה? חילו השם בגלל שאתה עוסק בברית בינלאומית. כשאתה בא לכרות ברית, אף על פי שאתה חושב שזה לא ברית מול מי, מול הכנענים. לא ידענו. ברית בינלאומית. ברית בינלאומית זוקקת התייחסות אחרת. כלומר, את פי השם הייתם צריכים לשאול פה. עד שאתה קוראת ברית עם מישהו, אפילו שאני לא יודע שזה עבירה, לא, חשבתי שזה אזבקיסטן, קזחסטן, לא יודע מה. הם באו במקום רחוק, כמו שהם סיפרו, חודשים הלכו בדרך. בסדר. לכרות ברית בינלאומית זוקקת מאיתנו התערבות אלוקית. למה? השיקולים שונים. אתה לא יודע מה יהיה חידוש השם, מתי יהיה חידוש השם. אתה לא יודע לשאר את זה. בשאלה הפשוטה, האם לתקוף או לא לתקוף? איזה מלחמה לנהל? איזה קרב לעשות? עם איזה כוחות? כל זה פשוט ביותר. אדם צריך לדעת, יהושע צריך ללמוד. לתת גדר, ואין לו יותר ניסים שעוזרים לו, והוא פועל לבד. אבל כאשר אתה ניגש למערכות בינלאומיות, פה השאלה שכאילו שמחילו שמשתנה לגמרי, ופה אתם מוכנים להתייחסות אחרת, ואת זה פי השם לא שאלו. דבר כזה לא בגלל שעבדו עלינו, הרגיעה שמדובר פה על מפגש מאוד מאוד משמעותי בין עם ישראל לבות העולם, ולכן פה הייתה טעות חריפה וחמורה. אם כן, סיכום של שני הפרקים הללו, פגשנו פה את המפגש שלנו הגבעונים, הם רימו גם אז, גם אחרי 400 שנה, וזה לא משנה, אנחנו התחייבנו לדבר, אנחנו אסור לנו לפגוע בהם. לא צריכים להתחתן איתם, מעכשיו לא מתחתנים איתם, גם יתגרו, הם אסורי חיתון. אבל אי אפשר לשמיד אותם, אי אפשר לפגוע בהם. אם הבטח לפני 400 שנה, קראתנו ברית איתם, אז גם אחרי 400 שנה צריכים להיות בברית הזאת. שום דבר לא מתבטל אצל עם ישראל בצורה כזאת. כן? סליחה, אנחנו מחויבים אל דברינו גם אחרי 400 ושת ושמות ואלף שנה, זה לא משנה, קראתו ברית, זה אחריות. והמשמעות של זה, זה המשמעות באמת גדולה מאוד של קדושת שמו יתברך, או להבדיל חס וחלילה, חילוש שמו יתברך. וראינו, אני מסכם עוד פעם את הדברים, ראינו שהם באו בעצם להפיל אותנו בפח כמו הנחש הקדמון, ולכן הם הכילו אותנו את הציד ואכלנו מצידם. גם השארנו קצת את השאלה הזו פתוח, שאלה פתוחה, סליחה, באותו פסוק, שבעצם מה אכלנו שם? מה אכלנו מצידם? ואכילת הציד מזכיר לנו את אכילת הצדת. אמרנו, זה הכל קשור פה לחטא של אדם הראשון. יש פה את הטעות הראשונה, החטא הראשון של עם ישראל של יהושע, ויהושע אבל תיקן, שלא כמו אדם הראשון, לקח אחריות, מכוח זה תיקן, דוד לקח אחריות אחרי 400 שנה, ותיקן במחיר אישי מאוד לא פשוט. מחיר אישי מאוד לא פשוט. אבל הוא משלם את המחיר, הוא מבין מה נדרש ממנו, והוא מתמלא בהתפעלות מהפילגש, יותר מהכל, איך היא נושאת נפשה, להציל את הגופות של הבנים שלה, ומזה מתעוררת מידת הרחמים, ובאמת הכל בא נוקח.